שלום למאזיני התוכנית ארץ חמדה. אנחנו כרגע עסוקים באותה תקופה שהייתה מהקשות ביותר בתולדות ישראל ובתולדות הארץ, תקופת מסעי הצלב. לאחר שסקרנו בפעם האחרונה את מהלך העניינים בימי מסעי הצלב, את הכיבוש על ידי הצלבנים, מלכי אירופה, ולאחר מכן את הכיבוש מחדש של הארץ בידי המוסלמים, וליתר דיוק בידי השלטון הממלוכי במצרים, נעבור לעסוק היום בתולדות היישוב היהודי בארץ באותם הימים. ככל שהדבר מפתיע, הייתה פריחה זמנית ליישוב היהודי בארץ דווקא בתקופה הצלבנית. אמנם, פריחה זו הייתה אך ורק אחרי קרוב ל-100 שנה של הרס וחורבן כמעט מוחלט. הזכרנו מקודם את העובדה כי השלטון המוסלמי עשה ככל שביכולתו לדכא את יושבי הארץ ולטשטש את ערכה המרכזי במזרח. הצלבנים ומסעותיהם ממרחקים לכיוון הארץ וירושלים השיבו את מקומה המרכזי לתודעה האנושית, ובכלל זה גם לתודעה יהודית דתית. אמנם בעת כניסתם לארץ המשיכו הצלבנים את מסורת הפרעות האכזרית, וטבחו את יהודי ירושלים, ומאוחר יותר, בהמשך המלחמה, בקרב שהתנהל על העיר חיפה, נטבחו כל תושביה בידי הצלבנים. כך נעשה גם בערי החוף האחרות, ארסוף, קסריה ועכו. אך לאחר זמן, כאשר שכחו הקרבות, נהגו ביחס פושר וסבלן יותר לשאר היהודים שבארץ, ואפשרו את חייהם בכפרים ובערים, בדרך שאפשרה גם פריחה וסגסוג. הצלבנים, שהיו זקוקים עד מאוד ליישוב מוצלח, כדי להכין תשתית למלכותם, הבינו שכדאי להם לאפשר גם ליהודים שהם המסורים לארץ וליישובה את החיים בה. בתקופה זו, אחרי קרוב ל-100 שנות שלטון צלבני בארץ, ולאחר שירושלים נפלה בידי סלאח א-דין, מושל מצרים, והשלטון הצלבני התרכז בעיקר בערי החוף, החלה עלייה מסיבית של יהודים מאירופה, כשבראש העלייה עמדו רבנים בעלי שיעור קומה שנערך באופן חשוב גם בין גדולי ישראל. כך עלו כ-300 משפחות של רבנים מבעלי התוספות, והם התיישבו בעיר עכו ויסדו שם ישיבה גבוהה בעלת השפעה עצומה על יהודי הארץ והארצות הקרובות, וקראו לה בשם ישיבת חכמי פריז. בין גדולי הרבנים שעמדו בראשם היה רבי יחיאל מפריז, רבי יוסף מבעלי התוספות המכונה רבי יוסף שנסע לארץ הצבי, ונזכר לרוב בתוספות על השס, רבי שמשון משאנץ שהתפרסם בחיבור התוספות לרוב מסכתות השס, הידועות בשם תוספות שאנץ, וכן בבואריו לסדרי המשנה שלא זכו לפירוש התלמוד. מאוחר יותר עלה באמצע המאה ה-13 רבי יחיאל מפריז, שנחשב בין גדולי ישראל מהשורה הראשונה שבהם. הוא ביסס את הישיבה בעכו, ובימיו גדלה השפעתה עד למרחוק. כ-10 שנים לאחר עלייתו הגיע לעכו גדול רבני ספרד, ואולי אף גדול יהדות העולם בזמנו, הרמב"ן מברצלונה שבספרד. הרמב"ן היה איש אשכולות בכל תחומי התורה, הן במה שנוגע לפרשנות התלמודית בעומק חריפות והיקף בקיאות מדהימים, הן בפסיקתו ההלכתית החתוכה והברורה, והן בהשגותיו העצומות בתחום האמונה, בהם השאיר לנו חיבורים בעלי שם לדורות, ביניהם פירושיו על התורה, פירוש הנחשב מהשורה הראשונה של הפירושים שנכתבו מאז ומתמיד. גם ידיעותיו וחיבוריו בתחום הקבלה הינם מיוחדים במינם, והעיד עליו האריזל, גדול המקובלים במשך הדורות, שכידוע הארי לא העריך במיוחד את רוב חיבורי המקובלים שנכתבו בימי הביניים, ואף על פי כן מצא תכונה של אור בדברי הרמב"ן, שהגדיר אותו במילים מעטות המחזיקות את המרובה, משה אמת ותורתו אמת. פירושים אלו נכתבו בחלקם בארץ ישראל ובירושלים, שם חידש הרמב"ן את היישוב היהודי שהיה בשפל קשה מאוד בעקבות הפלישה המונגולית. הרמב"ן יסד בית כנסת בירושלים, אותו בית כנסת שקיים עד היום למעלה מ-700 שנה, וכן בנה את המניין הראשון בירושלים בעזרת יהודים שהביא משכם, ומאז לא פסקה ישיבה ויישוב יהודי בירושלים. יש לציין כי בתקופת הזוהר היחסית בימי הצלבנים בארץ, תקופה זו קשורה בחלקה השני של אותה תקופה, כי בזמן שהצלבנים עמדו בשיא הצלחתם, היה היישוב היהודי בארץ מדולדל ביותר, ורק יהודים בודדים הצליחו לשרוד בתוכו. תיאורים על אותה תקופה ומצב היהודים בה נשארו לנו מנושאים מפורסמים באותם הזמנים שהלכו לבדוק את מצב היהודים בעולם. ביניהם התפרסמו בנימין מתודלה שבספרד, שערך ספר לתאר בהם את מסעותיו, ורבי פתחיה מרגנסבורג שבגרמניה. בתיאוריו של רבי בנימין מסוף המאה ה-12, היא המעט שנים הראשונה של השלטון הצלבני בארץ, נמצא כי בירושלים היו 4 יהודים צבאים שכנראה שרדו בזכות מלאכתם. בבית לחם נמצאו 2 יהודים, בחברון לא נמצא שום תושב יהודי, ורק הותר ליהודים בקושי לבקר במערת המכפלה ולקבור שם את מתיהם. המרכז היהודי הגדול ביותר היה בצור. שם חיו כ-500 יהודים, ביניהם בעלי הון. גם באקו ובקסריה, ערי החוף, נמצאו כ-200 יהודים בכל עיר. לשם השוואה נוכל לראות כי בעיר דמשק, שהייתה תחת שלטון מוסלמי, נמצאו באותו זמן כ-3,000 יהודים, ובקהיר, שגם היא הייתה תחת השלטון הערבי, היו כ-7,000 נפשות. מצב ארגום זה אפיין את תחילת שגשוגה של המלכות הצלבנית. העלייה הרוחנית והמעשית של היישוב היהודי בארץ החלה דווקא בתקופת ירידתה של מלכות הנוצרית, לאחר המפלה הקשה שספגו מידי סלאח א-דין. סלאח א-דין, מושל מצרים, פרסם קריאה ליהודים לבוא לירושלים, ובזמנו נצטמצמה המלכות הצלבנית לערי החוף. בזמן שפל זה נהגו הנוצרים לפתוח את הסוגרים ואפשרו את עלייתם של היהודים מצרפת ומאנגליה, שבתוכם הייתה אותה עלייה גדולה של הרבנים שהוזכרה מקודם. בתקופה הענייה זו נהפכה אקו למרכז רוחני ארץ ישראלי, למרות שהייתה הבירה הצלבנית של אותה מלכות בזמנה. בסוף התקופה עלה לאקו נכדו של הרמב״ם, רבי דוד ממצרים, והחלה נוסף לכך גם עלייה של יהדות גרמניה שמטרתה התיישבות בארץ. גדול חכמי הדור, המהר"ם מרוטנבורג, שניסה גם הוא לבוא אל הארץ, נתפס בדרכו לארץ על ידי הקיסר הגרמני ונכלא עד יום מותו. בזאת הגיעה התיישבות זו לשיא הצלחתה, ומכאן התחילה שקיעה חדה וקשה לאותה תקופת זוהר זמנית וחלקית זו. במצרים עלו לשלטון הממלוקים, שהיו מוסלמים אדוקים ממוצא טורקי, והחלו בהדרגה לחסל את השלטון הצלבני בארץ. לאחר קרב קשה הצליחו לכבוש את העיר אקו מידי הנוצרים, והפעם נרצחו במיתות משונות כל חסידי ישראל שבאקו על ידי המוסלמים, כנקמה על הטבח שערכו הנוצרים בירושלים. כך התברר שהנוצרים נקמו ביהודי ירושלים את נקמתם באסלאם, והמוסלמים נקמו ביהודי אקו את נקמתם בנוצרים. כך נראה עד כמה סבלו היהודים מניצחונותיהם הן של הנוצרים והן של הערבים. בזאת תמה התקופה של אותו סגסוג חלקי שהחל בסוף ימי הצלבנים, והחלה בארץ תקופה חדשה, תקופת השלטון הממלוקי שנמשכה קרוב ל-200 שנה. במשך התקופה הצלבנית איבדה ארץ ישראל את מעמדה הקודם כמרכז שיש בו מנהיגות רוחנית ליהדות העולם. עוד קודם לכן הייתה ההגמוניה הרוחנית מאז תקופת התלמוד הבבלי והגאונים נמצאת בעיקרה בגולה. אולם ראינו כי היו ניסיונות אחדים של החזרת המנהיגות הרוחנית לארץ. מאז תקופת הצלבנים נמוגה שארית התקווה לקוממיות רוחנית ציבורית כוללת, ונראה היה כי הגיע הקץ לסיכויים של בית ישראל לאחז בארץ, לבנותה ולהיבנות בה. מכאן ואילך הולך היישוב היהודי בארץ ומתרכז בעיקר סביב העלייה האישית הפרטית של אותם יחידי סגולה המסורים לחיבת הארץ ולחיים בתוכה, גם ללא כל סבר סיכוי לקומם אותה מהריסותיה. כנראה שכאן הגיעה הארץ לעומק הגדול ביותר בכל הדורות, עומק שאחריו החלו ניצוצי האורה להזהיר את האור המנצנץ ובה. אמנם גם באותם ימים קשים היה הכוח המלכד ומקיים את עמנו בארצות הגולה, כוח התקווה הגדולה לשוב לארץ והציפייה לישועה שכיננה בליבות גדולי ישראל, עמוד התווך של האומה. לאותם צופי ישועה נקדיש בעזרת השם את השיעור בפעם הבאה. ועד אז, בשורות טובות, ישועות ונחמות לנו ולכל בית ישראל, אמן.